המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו עדיין נתונים בעיצומו של פרק י"א, העוסק בפרשה המורכבת, העמוקה של מגדל בבל. לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, השאלה, הבעיה שעמדה בפני בוני המגדל הייתה כיצד למנוע את המבול הבא. עכשיו, דבר ידוע שכאשר לומדים טקסט בתורה, מן הראוי מאוד מאוד שהאדם שלומד יהיה לו טקסט מול העיניים, כי ההבנה של השיעור היא בערך פי חמש כשיש ספר, מאשר כשאין ספר. הער הזו נאמרה גם עבור היושבים כאן, גם עבור הצופים בבית. ובכן, מה נאמר בפרק י' א'? נאמר שאנשי דור המבול חפצו בדבר אחד, והוא למנוע את המבול הבא. הכיצד? אמרו, מאחר והמבול הגיע מפני החמאס, כלומר האלימות, זה שבני אדם מוכנים לנהוג באלימות אחד כלפי השני עד כדי שפיכות דמים, הדבר הזה הוא בעצם מעמיד את האנושות בפני חסרון לגיטימיות. כן, האנושות נפלה ממדרגתה, ולכן הפתרון הוא על ידי מניעת האלימות. איך מונעים אלימות? אמרו לעצמם אנשי דור הפלגה דבר פשוט מאוד, והוא שמה שגורם לבני אדם להרוג אחד את השני, מה שגורם את המלחמה, אלו הם ההבדלים בין בני אדם. ולכן צריך למצוא דרך כדי לבטל את ההבדלים. האופן של ביטול ההבדלים זה על ידי שכולם יעסקו בדבר אחד ולא יעסקו בעצמם. ולכן מצאו כפתרון את המגדל. אנשים יוולדו בזמן בניית המגדל, וכשימותו עדיין המגדל איננו בנוי, איננו גמור. זאת אומרת שדור אחרי דור אנשים יעסקו במשהו שהוא חיצוני להם, ואז לא יספיקו לפתח את האישיות הפרטית שלהם, ומתוך כך יהיה שלום בין בני האדם. היום ונורא. מדוע זה היום ונורא? כי זה בעצם בא לבטל את הייחודיות של האדם. אם אני אומר לך את המשפט החמוד הזה, על מנת שנוכל לאהוב אחד את השני, הווה נבטל את ההבדלים בינינו. זאת הצורה המנומסת ביותר לומר את המשפט, אני שונא אותך. כלומר, אם כדי שנוכל לאהוב צריך שלא נהיה מה שאנחנו, סימן שמה שאנחנו מונע את האהבה. מהו הפך האהבה? השנאה. כלומר, האתגר האמיתי של האהבה הוא לקבל את השני בשונותו, לפי העיקרון ששוני זה כל ההבדל, וזה מה שצריך האדם לדעת לקבל באהבתו את הזולת. הוא צריך לאהוב את זה שהשני איננו הוא. הוא לא צריך דווקא לאהוב את השוני, אבל הוא צריך לאהוב את זה שהוא שונה. והפתרון הפשוט של מחיקת הזהות זה פתרון שאכן מביא היעדר אלימות, אבל גם הוא רצח במובן הרבה יותר עמוק, כי הוא רוצח את האישיות. והדבר הזה יש לו גם השלכות חמורות, והוא שאם אתה ואני, אנחנו בעצם אותו דבר, אנחנו זהים לחלוטין, יוצא שאחד מאיתנו מיותר, כי אני כבר מבטא משהו, וגם אתה מבטא את אותו הדבר, אז או אתה או אני. ובמיוחד אם יש מיליוני בני אדם, אז אותם מיליונים הם בסופו של דבר כוח עבודה. ואם אחד נעלם, אפשר להחליף אותו בזולתו. כלומר, האנשים ניתנים להחלפה. המדרש, פרקי דרבי אליעזר, אומר את זה יפה. כאשר היה אדם נופל מן המגדל תוך כדי הבנייה ומת, לא היו שמים לב אליו. מדוע? כי מהר היו מכניסים פועל חדש. כדאית בג'רמינל של אמיל זולה, נכון? ששם כאשר מישהו במכרה מת, מיד מוצאים מישהו אחר להחליפו. כן? אני מאשים. ולכן, אבל מה שאין כן, אומר המדרש, כאשר לבנה הייתה נופלת, היו כולם יושבים על הארץ ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה? כלומר, המפעל האנושי הפך להיות חשוב יותר מבני האדם. ולכן, השיטה הזאת פסולה בעיני התורה, למרות שיש בה הרבה מן היופי. כלומר, היא השיגה באופן חלקי את היעדים שלה. התלמוד אומר במסכת סנהדרין, שאומנם אנשי דור הפלגה היו רשעים לא פחות מאנשי דור המבול, אבל מאחר והיה שלום ביניהם, לא הושמדו. זה בעצם היתרון שיש למשטר טוטליטרי על פני האנרכיה, זה עדיף, זה לא אומר שזה הפתרון. זה השיקול הראשון. השיקול השני של בוני המגדל, וכאן אנחנו התחלנו בזה, נדמה לי בפעם שעברה לדבר, והוא שהם מצאו פתרון נוסף כדי למנוע את המבול, והוא שהאדם לא יעמוד למשפט. הרי מה גורם למבול? אי ההצלחה של האדם לצאת זכאי. כלומר, האדם יצא חייב במשפטו של הבורא. ריבונו של עולם שאל את האדם, נו, מה עם זה שאמרתי לך לא לרצוח ולא לגזול? והאדם נשאר פיעור פה ואמר, רצחתי וגזלתי. וכך היה המבול. יש אפשרות פשוטה, והיא לבטל את המשפט. שהאדם לא יעמוד לדין. כיצד לא יעמוד לדין? אם הוא לא ידע שהוא מחויב כלפי אותם הערכים. זה העיקרון שאנחנו מוצאים אותו בהלכה, למשל המושג של תינוק שנשבע. תינוק שנשבע, שנפל בשבי אצל אומות העולם, איננו חייב דבר על אי קיומו את המצוות, על זה שהוא מחלל שבת, או אוכל חזיר, הרי הוא לא יודע שהוא מחויב. מכיוון שאיננו יודע שהוא מחויב, הרי הוא פטור. כמו כן גם, יש כלל גדול בהלכה, והוא שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. בניגוד למקובל במשפט הכללי, שהוא פורמליסטי, שסובר שזה לא משנה אם אתה יודע מה שאתה עושה או לא יודע, בכל מקרה אנחנו נחייב אותך, ההלכה אומרת את ההפך הגמור. אי הידיעה פותרת. וזה בעצם זו חשיבה משפטית מוסרית ולא משפטית פורמליסטית. לכן אפשר לומר שבוני המגדל חשבו בצורה גאונית שיש אופן להשכיח מלב בני האדם את מי שאמר והיה העולם, כך שבני האדם לא ידעו שהם מחויבים כלפי הבורא, ואז הם יצאו פטורים. איך זה יקרה? פשוט הם יבנו מגדל. כיצד בונים מגדל? את המגדל בונים על ידי לבנים. מהי הלבנה? אבן מלאכותית. כלומר, בעוד שהקדוש ברוך הוא סיפק לבני האדם אבנים כדי לבנות, הם החליטו שאינם מזדקקים לאבנים של הבורא. אלא יש להם אבנים משלהם, קוראים לזה לבנים. דבר נוסף, כן, וגם את הלבנים בונים על ידי האש, שהוא הכלי של ההצלחה הטכנולוגית של האדם. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא ברא הרים כדי לראות מגבוה. אמרו, אין צורך, אנחנו בונים את ההר שלנו. יש לנו הר מלאכותי. ולכן בונים אותו במישור, במקום נמוך, בבקעה, כדי לבטא בזה את זה שהאדם מתחיל מאפס, מתחיל מעצמו, ועל זה אומר הכתוב בפסוק פסוק ג' ד' סליחה פסוק ד' ונעשה לנו שם. כן, במקום לעשות לקדוש ברוך הוא שם, אנחנו נעשה לנו שם. אבל הבעיה היא שהאידיאולוג של הרעיון הזה בוודאי יודע מה הוא עושה. הראשון שחשב על זה, להפוך את כולם לתינוקות שנשבו, הוא לא תינוק שנשבע. חז"ל אמרו, אותו אדם שמו היה נמרוד. מאיפה לקחו את זה? לקחו את זה מפרק י'. כן? בפרק י' פסוק ח'. וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר כנמרוד, גיבור צייד לפני השם. ותהי ראשית ממלכתו, בבל. אם כן, צמידות הפסוקים מלמדת אותנו שהאיש הזה, נמרוד, הוא בעצם המורד. מה יקרה לו? הוא יחטוף. כן? הוא יודע, כן, ככה אמרו חז"ל, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. למה הוא עושה דבר כזה? מה, הוא נפל על הראש? לא, הוא מוסר את הנפש. יש לו מסירות נפש כדי להציל את העולם מאלוהים. כן? כלומר, הנחת היסוד, הדיאגנוזה, אפשר לומר, של נמרוד היא שהמצב של העולם הוא רע. ואם המצב של העולם רע, מי השם? ריבונו של עולם. הפתרון, להתנתק ממנו. או. באותו זמן חי אדם שהזדהה עם הרעיון, אברהם אבינו, דיברנו על זה. אברהם סובר גם כן שהמצב של העולם רע. אותה דיאגנוזה. טיפול הפוך. הפתרון הוא להזכיר לבני אדם את ריבונו של עולם. ולכן אברהם מורד במורד. הוא נמרוד של נמרוד. על מנת להשיב את מלכות השם אל העולם, ובזה לפתור את בעיית העולם. כן.
כי זה אברהם לא גילה את אלוהים בעצמו.
לפי זה, אברהם היה לו מורה שלימד אותו על אלוהים. כן, ודאי. אבל אחר כך הוא גילה אותו שוב. בסדר? אבל אנחנו מביא, או שתאמר, שאברהם נולד במציאות שנמרוד יצר, ואז הוא החליט למרוד בה, כאשר גילה את מי שאמר והיה העולם. כן.
יהדות דוגלת בשתי הדרכים. למרוד מנסה לטשטש את ההבדלים, כלומר כולם יהיו עבדים, ישכחו את השם, את הבורא, אבל יש לנו גם ביהדות את המעמד של כבד השם. ואברהם אבינו, ההפך, הוא כבן של הקדוש ברוך הוא. הרי אצל נמרוד אנחנו רואים את ההשקפה הזאת שאומרת,
ממש לא. אני אסביר מה אתה אמרת. אתה אומר, בעצם גם ביהדות יש שיטה נמרודית. השיטה שאומרת שכולם צריכים להיות עבדי השם. זה ממש לא נכון. להיות עבד השם זה ההפך מאשר ביטול האישיות. את זה אנחנו נראה עוד מעט. בסדר? אנחנו נוכיח את זה. אולי נוכיח את זה עכשיו, כיוון שהעלית את השאלה. יש בפרק י' פסוק ו', פסוק ה', פרק י' פסוק ה', וירד השם. נכון? כך כתוב. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הביטוי הזה, וירד השם, איפה עוד מצאנו אותו? בהר סיני, איפה עוד? מה? לא, בסדום לא כתוב וירד השם. כתוב ירדנה, אבל לא כתוב וירד השם. אני מחפש ארבעה מקומות בתורה שבהם כתוב וירד השם. רמז, פה זה הראשון. אין? אמרת גם הר סיני וירד השם על הר סיני. גם וירד השם בענן, כתוב פעמיים. וירד השם בענן, כתוב פעמיים בתורה. יש לנו אם כן ארבע מקומות שבהם הכתוב אומר וירד השם. שלושת האחרונים מדברים על מה התוכן של וירד השם על הסיני וירד השם בענן? התגלות. התגלות. אז מה זה וירד השם פה? התגלות. כלומר, התורה מספרת לנו שהייתה התגלות של הבורא אל בני האדם בדורות הראשונים של ההיסטוריה, עוד לפני מתן תורה. נכון? זה מה שכתוב. והדבר הזה נשמר בזיכרון הקולקטיבי של האנושות בכל המיתולוגיות כולן. אתם בוודאי שמעתם על סיפורי המיתולוגיה. למדת קצת עבודה זרה? כן? למדת קצת עבודה זרה? לא? צריך ללמוד עבודה זרה. בקיצור, בכל סיפורי עובדי עבודה זרה הקדמונים, אנחנו רואים שהם מדברים על התקופה, על העידן שבו האלים היו על הארץ. נכון? איך הם אומרים? פעם האלים היו על הארץ. מה זה אומר? שהם ראו את ההתגלות. וההתגלות הזאת היא משמעותית. זאת אומרת שבראשית כל אומה ניתנו לה הכלים, המפתחות, להבנת התפקיד ההיסטורי שלה. אמנם הדברים האלה עם הזמן נשכחו, אבל בראשיתה של האנושות זה היה. וירד השם. אור, זה מעמד הר סיני קולקטיבי לכל בני האדם, לא רק לעם ישראל. כל האנושות עומדת שם, וירד השם. עכשיו נשאלת השאלה. טוב, זה דרך בני שם שהיו שם לכל העולם. כן, כתוב, אשר בנו בני האדם. נשאלת השאלה, מה זה עושה? כן, נחשוב קודם כל בציורים הפשוטים שיש לנו. מה זה עושה לנו כאשר יש התגלות? הציור העממי הוא של הר געש, אבל בחזקת 100. כן, הרבה הרבה יותר גדול מכל מה שאנחנו יכולים לתאר בדרך כלל. כן, סולם ריכטר נשבר מזמן, והאימה אוחזת בנו. בסדר? כשאני מתאר לעצמי דבר כזה, אני רואה את עצמי כזה קטן. זה עוד גדול. כזה קטן. גם זה גדול. עוד יותר. כן? בטל. ביטול. כולם בטלים מול ההתגלות. זהו הציור העממי. בסדר? אבל זה ההפך ממה שאומרת היהדות. שהרי כתוב כל השם בכוח, נכון? בתהילים פרק כ"ט, כל השם בכוח. אמרו חז"ל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. כלומר, דווקא ההתגלות היא זו שמעצימה את האני שלי. מדוע? כי כאשר הבורא מתגלה, מתגלה הבורא. מה פירוש בורא? מי שרצה בקיום שלי. ולכן דווקא אז אני מרגיש את עצמי יותר מאשר לפני ההתגלות. תארו לעצמכם שאני עומד מול האוקיינוס. אם מישהו עמד מול האוקיינוס, הוא מרגיש באמת קטן מאוד. אבל כאשר, ולכן הוא, תחושת הביטול מול הבריאה היא אדירה. לעומת זה, כאשר אני פונה לבורא, למי שברא אותי, או יותר נכון, כאשר מי שברא אותי פונה אליי, אז דווקא אני מרגיש את הלגיטימיות של האני שלי. יש בבוקר, אצל היהודים, משפט מעניין שאומרים, כשפותחים רבע עין, מה אומרים? מודה אני. כלומר, איך התחלנו? מה המילה הראשונה אמרת? מודה, יפה. אז כיוון שמודה, פתאום מה אני מגלה? אני. לפני כן, אין כלום. כן? יעוין בספר עולת ראייה של הרב קוק חלק א', שייתכן שאחד הצדיקים היושבים כאן יועיל להביא לי אותו, כן? יש מאחורה, עולת ראייה חלק א', יש התייחסות לדבר הזה בפירושו למודה אני. נחשו בזה עמוד, זה בעמוד א'. מה נאמר? האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, של הכרת הטובה האלוהית והבטאתה. למילים אחרות, המילה מודה, שהוצאתי מהפה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו, וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו. מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם, מלשון עבדון, את תוכן האני שלו. אמנם, בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו. מה זה עניותו? בלשון היותו אני, באלף. והיעדר ביטולו בכללות ההוויה. הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. מודה? אני. זה ההפך של הקוגיטו של דקארט. כן? דקארט אמר, אני חושב, משמע אני קיים. קוגיטו ארגו סום. כן? אני חושב, משמע אני קיים. חוסר לוגיקה משווע. איך אתה אומר את המילים אני חושב, לפני שהוכחת שהאני שלך קיים? כלומר, הלגיטימיות של האני שלך עוד לא הוכחה, אז איך אתה יכול להשתמש בזה כבסיס לדיון? מה זה אני חושב? אלא, אתה עוד לא יודע אם אתה קיים. אז קודם כל, אז אל תגיד אני חושב. אבל, דווקא מהבחינה המוסרית זה כן מובן. מודה, משמע אני קיים, ואז אני יכול גם לומר לריבונו של עולם שהוא אל חי וקיים. עכשיו, ואכן גם עומד לפניך. זה נושא ללימוד שם כל הדברים האלה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שדווקא ההתגלות של הבורא במגדל בבל יצרה את המחלוקת. כי כל אחד הרגיש את עצמו בשונותו מן השני. אז להיות עבד השם, זה ההפך מלהיות עבד. ספר הזוהר מדבר על שלוש מדרגות בעבודת השם. עבודה הנמוכה ביותר זה נקרא להיות עבד. עבד, הזוהר מלא ביקורת כלפי מי שעובד עבודת עבד. מה זה עבודת עבד? מי שעובד את השולחן ערוך. כן? הוא עושה מה שאמרו לו. חמור מאוד.
רובוט.
יש, אומר הזוהר, מדרגה יותר עליונה, עבודת בן. בן מלשון בינה, להבין. הוא מבין מה שהוא עושה. זה כל הכבוד, זה עבודת בן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. יש מדרגה שלישית, עבד השם. עבד השם זה מי שמרוב הבנה הוא כל כך בן שהוא רוצה להיות עבד. זה ביטוי של אהבה. ואז הוא בעצם מגלה את עצמו. על זה אמר רבי יהודה הלוי. עבדי זמן, עבדי עבדים הם. העבד השם הוא לבדו חופשי. אז באמת הוא באמת חופשי. אני לא יכול לעבוד את השם אם אני לא בן חורין. כמו שנאמר במשנה במסכת אבות, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול, שנאמר, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. כן, כתוב הפוך במשנה, אני יודע. אבל צריך להבין את הסגנון של חז"ל. חז"ל אומרים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אבל זה הדרך של חז"ל לומר לך שאין לך עוסק בתורה אלא אם כן הוא בן חורין. כי הרי ההלכה היא שעבד פטור מתלמוד תורה. למה? כי אין לו אדון. יש לו אדון אחר מאשר הקדוש ברוך הוא. כן? בבקשה. עבד השם, עבד נאמן. טוב, זה באמת דברים שצריך ללמוד. וכאשר אנחנו נגיע בעזרת השם אל הפסוקים הרלוונטיים, דיינו בפרשת בהעלותך, כן? לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא וכו', אז אנחנו בשמחה נעסוק בסוגיה. טוב, ובכן, פה נעשה הפירוד. כן? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ויאמר השם, אינם אחד בשפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל, כי שם בנה השם שפת כל הארץ. הערה קטנה, מה זה... על כן קרא שמה בבל. מי קרא שמה בבל? השם קרא שמה בבל. אלה שבנו את העיר קראו לה בבל. ולמה הם קראו לה בבל? באקדית, בבל זה שער האל, בב אילו. כן? כמו בערבית, בב, כן? בב אילו, זה הכוונה שער האל, כמו שער השמיים, בית אל. כן? וזה בעצם הרבה יותר מתאים לאטימולוגיה של המילה בבל, כן? לא בלל. כן? על כן קרא שמה, בלל היה צריך לומר, כי שם בלל. אלא, שמה בבל, זה בעצם בב אילו. מה אומרת התורה? התורה עושה דרש, דרש הומוריסטי. על כן קרא שמה בבל. לכן השם בבל באמת מתאים, כי שם בלל השם צפת כל הארץ. לא? זה הרבה פעמים הביטויים האלה בתורה, על כן קרא וכו', זה לא שזה השם הסיבה ההיסטורית, אלא זה דרשה מאוחרת על, על, על השם הקדום. טוב, על כל פנים, כן?
למה השם צריך לרדת פעמיים?
למה כתוב הירד השם בפסוק ה' ועוד פעם הווה נרדה בפסוק ז'? זה השאלה שלך. כן. התשובה היא שאני לא יודע. מה אני יכול לעשות? חבל. כן. טוב, כן? נרדה זה לשון רבים. זה הכוונה המלאכים, אתה צודק. מה פירוש הדבר? ברגע שכל אומה הרגישה את הייחוד, הייחודיות שלה, נוצר לה אלוהים משלה. מה שנקרא שרי אומות העולם. מכאן ואילך, ההיסטוריה האלוהית של כל אומה היא נפרדת מההיסטוריה האלוהית של אומה אחרת. ולכן אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, אלא מכן נפרע מאלוהיה תחילה, שנאמר, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. זה, זאת אומרת שיש תוכן ערכי, רוחני אלוהי, שמדריך את ההיסטוריה של כל אומה. זה אותם 70 שרים. לכן יש פה לשון רבים. נשאלת השאלה, האם אברהם היה היחיד שחשב שצריך למרוד? אנחנו נראה בשיעור הבא שאברהם לא היה היחיד. אנחנו גם נראה שלכאורה הפצת האנושות עוד לא פתרה את הבעיה של האלימות, ואז נצטרך למצוא את הפתרון. עד כאן להיום, שלום.